בדרך כלל כשמדברים על ילדים, אז אומרים שדבר נורא חשוב בילדים, שיהיה להורים קשר רגשי עם הילדים. זה מושכל ראשון, שהורים צריכים קשר רגשי עם הילדים. אבל צריך להבין שהמילה קשר רגשי, בכל גיל, יש לה פירוש אחר. כל גיל, למילה קשר רגשי יש פירוש אחר. ילד קטן בשנה הראשונה של החיים, איך הוא מרגיש שאוהבים אותו? חום גוף של אמא. הוא צריך להרגיש שאמא מחזיקה אותו לידיים, חום הגוף של אמא נותן לו הרגשה של אהבה. הקדוש ברוך הוא לא שמח על האמאות שיהיו פסיכולוגיות, אז הוא ברא שאמא צריכה להעניק. ברגע שאמא צריכה להעניק, היא כבר לוקחת ילד בידיים, ילד כבר מקבל חום גוף של אמא. בכל גיל יש צורה אחרת לקשר הרגשי. מה קורה כשילד מתחיל להיות בגיל ההתבגרות? ילד גדול. ואפילו אחרי גיל ההתבגרות. אפילו גיל 17, 18. אפילו 20. ללכת לילד בן 20, לתת לו נשיקה, הוא מרגיש שאני תינוק. זאת אומרת, זה פוגע בו. כאילו, מה אתם נותנים לנשיקה? כאילו, אני תינוק? זה, ילד לא אוהב את זה. הוא לא אוהב את זה. ילד לא אוהב שמתחילים... יש מקרים מיוחדים שילד כן אוהב את זה, אבל רוב הילדים לא כל כך אוהבים את זה, בגיל המבוגר. נתן להם קצת הרגשה של תינוק. איך אנחנו מפתחים קשר רגשי עם ילדים? אני קורא לזה גיל ההתבגרות, מאחרי בר מצווה עד החתונה. זה הטווח של השנים ש... אנחנו צריכים לפתח עם ילד קשר רגשי. אז קשר רגשי בנוי על כמה כלים. הכלי הראשון זה כלי של קומפלימנטים. לחפש כל פעם מה אפשר לשבח את הילד. מה אפשר לתת לו קומפלימנטים. לחפש הצלחות, לחפש דברים טובים אצלו, תכונות טובות, הצלחות, דברים יפים שהוא עשה, דברים חכמים שהוא עשה, ולתת לו, לשבח אותו על כל דבר טוב שהוא עשה, על כל דבר מוצלח שהוא עשה. עכשיו, טוב צריך לדעת, טוב זה לא תלמיד טוב. אנחנו לא מורים בבית ספר, אנחנו לא מודדים את הילד בציונים של המבחן, בציונים של התעודה, לא תמיד זה אומר את האמת. לא תמיד זה אומר את האמת. אני רוצה לספר לכם, שכמה וכמה תלמידים אני פגשתי ימי חיי שהיו מאוד מוכשרים ונכשלו במבחנים. הרבה מאוד תלמידים פגשתי שהיו מאוד מאוד מוכשרים ובמבחנים הם נכשלו. ויש לזה הרבה סיבות והרבה דוגמאות. למשל, יש ילד שמבחן בעל פה הוא יכול לקבל 100. מבחן בכתב הוא לא יכול, אין לו ריכוז. ברגע שהוא צריך לקרוא ולכתוב, לתרגם את מה שהוא קורא, להבין, ואחר כך לכתוב את התשובות, אין לו ריכוז. עכשיו, הרבנים בישיבות, וגם המורים בתי ספר, לא תמיד מבינים שילד צריך לתת לו אופציה. לתת לו אופציה, קשה לך לעשות מבחן בכתב, סדר לך בעל פה, תבוא בהפסקה, תבוא אחרי צהריים, תבוא איזה זמן, סדר לך מבחן בעל פה. ועושים את זה כדי לא לבייש אותו, בזמן שיש מבחן בכתב, תכתוב על הדף פרקי תהילים, לא חשוב מה. תשחק כאילו אתה עושה מבחן, לא להתבייש מאחרים שאתה לא עושה. אחר כך לקבוע לו זמן, לבחון אותו בעל פה, פתאום אנחנו נראה שבמבחן בעל פה הוא מקבל 100. במבחן בכתב הוא לא יודע כלום. וכן יש ילדים להפך. שבעל פה הם לא יודעים כלום. ברגע שמתחילים לדבר בעל פה, מאבדים את הריכוז, מאבדים את הביטחון, לא מצליחים כלום. לילדים כאלה לפעמים נותנים להם בכתב, הם מצליחים 100. אז קודם כל צריך לדעת שההצלחות, לא תמיד ההצלחות של הרשמיות הם האמת. יש הרבה פעמים, שאם נגיש לו את הילד, את החומר בצורה שונה, או בצורה שיותר מדברת אליו, הוא מאוד יצליח. ברגע שמגישים לו את זה בצורה שקשה לו, אז הוא לא מצליח. אז קודם כל צריכים לעזור לילד שיצליח. וגם אם בלימודים הוא לא מצליח מי יודע מה, אז יש דברים אחרים שהוא מצליח. יש תכונות, יש ילד שיודע יותר לסדר ולארגן, ויש ילד שהוא חרוץ בכל מיני דברים לעשות. יש עוד דברים טובים בבית שילד יכול להוכיח את עצמו. זה לא רק לימודים. לא כל דבר שקובע, אתם יודעים, מספרים על ראש ישיבה חשוב, שנסע לאמריקה לאסוף כסף לישיבה שלו, ואמרו לו שברחוב הזה גר איזה מיליונר גדול מאוד, תלך אליו, תוכל לקבל הרבה כסף. הוא שואל אותו, מי זה המיליונר הזה? זה אחד ישראלי שבא לאמריקה והצליח ונהיה עשיר, הוא ישראלי בכלל. מה השם שלו? אמרו לו את השם. זה למד איתי באותה כיתה בחיידר. אני יודע מי שזה. טוב, הוא בא אליו. הוא אמר לו, לא למדנו באותה כיתה, אתה זוכר אותי? כן, אתה, יש לי ישיבה וזה. נתן לו המון כסף, תרומה נורא גדולה. אז הוא אומר לו, תראה, אני לא רוצה לפגוע בך, אתה נותן לי כסף, אתה עוזר לי, אני רוצה לכבד אותך. אבל בכל זאת, אתה בכיתה היית ילד הכי חלש, ופתאום אתה כזה מיליונר, ופתאום יש לך כך הרבה כסף, איך זה? איך זה? הוא אומר, אני לא יודע. אמרו לי, שאם אני קונה משהו בדולר, אני צריך להרוויח 5%. אז קניתי בדולר, מכרתי ב$5, שיהיה לי 5%. וככה לאט לאט נהייתי עשיר. לא תמיד המתמטיקה והזה בונה את הכסף. אבל בכל ילד אפשר למצוא דברים טובים, לשבח אותו, זה דבר אחד. דבר שני שיותר חשוב מהכל, להתחלק עם הילדים בחוויות אישיות. כשמתחלקים עם ילד, מספרים לו כל מיני דברים שקרו לי, כל מיני דברים שפגשתי, גם דברים מהילדות שלי, גם דברים מה שהיה כשהייתי ילד, מה שהייתי חברים שלי, מה שהיה לי בלימודים, מה שהיה לי בשכנים, מה שהיה לי במשפחה, מה שרבתי עם אחותי, מה שרבתי עם הדודה שלי, אני לא יודע מה, מה שאהבה אותי הדודה שלי, כל מיני, לא משנה. יש כל מיני סיפורים שהם מוגדרים כחוויות אישיות של ילד. לכל אדם יש חוויות אישיות. וחוויות אישיות, שמתחלקים עם מישהו בחוויות אישיות, זה יוצר קשר רגשי. זה חוק בטבע. כל אדם שמתחלקים איתו בחוויות אישיות, אני כבר כמה שנים שאני מתעסק בלעזור לבחורים מבוגרים שלא הולך להם בשידוכים. אני משתדל לעזור להם, להדריך אותם, לכוון אותם. ואני תמיד אומר לבחורים האלה, אתה הולך לפגישה, תתחיל להתחלק עם הבחורה בחוויות אישיות. תתחלק עם החוויות אישיות ותן לה קומפלימנטים. זה שני דברים שתעשה. מה קורה בדבר כזה? שמתחלקים בחוויות אישיות ונותנים קומפלימנטים, אז זה מייצר קשר רגשי. זה לא קשר רגשי של אחרי החתונה, אבל זה מייצר קשר רגשי מסוים. והקשר הרגשי הזה מייצר מנגנון של סלחנות. זאת אומרת, דברים שצריכים להפריע, מפסיקים להפריע. היה אצלי, צלצל אליי בחור, הוא אומר, אני פגשתי בחורה חכמה, מוכשרת, זורמת, חברמנית, פיקחית, כל המעלות, חוץ מדבר אחד. המראה החיצוני שלה דוחה אותי. ככה הוא אומר. אמרתי לו, לך עוד פגישה ותצלצל אליי אחרי עוד פגישה. הוא מצלצל אליי אחרי עוד פגישה, אני אומר לו, המראה החיצוני דוחה אותך אותו דבר, פחות או יותר. הוא אומר, טיפה פחות. אמרתי לו, עכשיו לך עוד פגישה ותעשה כל הזמן, תתחלק איתה בחוויות אישיות, תן לה קומפלימנטים. הוא הלך לפגישה שלישית, עשה את זה, צלצל אליי אחר כך, היא נהייתה יפה. היא פתאום נהייתה יפה. עכשיו, מה, הוא טיפש? מה הוא טיפש? הוא ראה בחורה שמפריע לו, דוחה אותו, לא סתם לא יפה, כן? ופתאום היא כן יפה. זה לא טיפש. זה מנגנון של סלחנות. לאדם יש מנגנון של סלחנות, איפה שיש לו רגש, הוא סולח. המנגנון של סלחנות עושה שבחורה לא יפה תהיה כן יפה. זה ככה עובד. אנחנו גם כן, יש לנו ילדים. אז אם יבוא שכן אליי הביתה, ויתחיל לדבר משהו, ויזיז את היד, ובלי כוונה יעיף את הצלחת יפה וישבור אותה. זה ירגיז אותי. אתה באת לדבר, מה אתה שובר? מה אתה שובר? באת לדבר, תדבר, מה אתה שובר? אבל אם הילד שלי ישבור את הצלחת, זה לא כל כך ירגיז אותי. למה? כי את הילד שלי אני אוהב, אז אני סולח לו. זאת אומרת, יש מנגנון של סלחנות. ברגע שיש קשר רגשי, נוצר איזה מנגנון של סלחנות, ושום דבר לא מפריע. ושום דבר לא מרגיז, והכל מקבלים ככה. ולכן, אם אנחנו מייצרים עם ילד את הקשר הרגשי, הוא מפסיק להרגיש, ההורים שלי לא מבינים אותי, ההורים שלי לא אכפת להם אם אני מספיק, אם לא קנו לו משהו שהוא רוצה, אז הוא מתחיל לצעוק לכל הכיתה יש ולי אין. ואתם שונאים אותי ומקפחים אותי וכל הרשימות של העבירות שצריך לעשות בידוי ביום כיפור, מה שעשו לו. אבל ברגע שיש קשר רגשי, שום דבר לא מפריע לו. שום דבר לא מפריע לו, הכל טוב לו. מאוד מאוד חשוב ליצור עם ילד את הקשר הרגשי. כי זה למעשה בונה, דבר נוסף זה בונה, זה בונה את האמון הרגשי. זאת אומרת, ברגע שילד יש לו קשר רגשי עם האבא, אז יש לו אמון רגשי. מה זה נקרא אמון רגשי? שהוא בטוח שכל מה שאבא אומר זה נכון. ילד שיש לו קשר רגשי עם אבא, הוא בטוח שמה שאבא שלו אומר זה הכל נכון. ולהפך, ילד שלא אוהב את אבא שלו, אז הוא בטוח שכל מה שאבא שלו אומר זה לא נכון. זאת אומרת, זה ככה בנוי. ולכן הדבר הכי חשוב ביחסים בין ילדים להורים זה לבנות נכון את הקשר הרגשי. היה לי סיפור עם יהודי בקיית ספר, שהרבא בא, הרבא של הבן שלו, ילד בכיתה זין, זה היה אוכט, אני לא זוכר, הרבא בא ואמר לו, תראה, כדאי שתיקח את הבן שלך לאבחון. אז הוא אומר לו, למה? הוא אומר, אני חושב שהוא צריך רטלין. התחלתי לשאול אותו כמה שאלות, ראיתי שזה לא נכון. לפי הסימנים ששמעתי מאבא, ראיתי שזה לא נכון, ילד לא צריך רטלין. אמרתי לאבא, תשמע, אל תיתן לו רטלין, תעשה משהו אחר. כל יום שב איתו שעה. חצי שעה תלמד איתו חברותה, וחצי שעה תספר לו סיפורים על החיים שלך, על הילדות שלך, על החברים שלך, על הזה שלך, על מה שיש לך. שלושה חודשים האבא עשה את זה. אחרי שלושה חודשים, הרבא קורא לו ואומר לו, תראה, מה שאמרתי לך אז היה לי טעות, הילד בסדר גמור, לא צריך כלום. בלי שהרבא ידע בכלל שעשו את זה עם הילד. כי ברגע שילד לא טוב לו רגשית, אז הוא נראה משונה בעיני הרבא. אז הרבא כבר חושב, הוא צריך זה, הוא צריך זה, הוא צריך זה. והאמת, שזה הכל הדברים, זה תלוי במצב הרגשי של הילד. והמצב הרגשי של הילד, מה שהילד הכי צריך בחיים, זה להרגיש שההורים שלו אוהבים אותו. יותר חשוב ההורים מה שהחברה. החברה בדרך כלל זה הפיצויים, אם ההורים לא מספיק אוהבים אותי, אני מחפש את הפיצויים בחברה, אני מחפש לקבל את זה בחברה. אבל ילד שההורים מספיק אוהבים אותו, הוא לא מעניין אותו החברה. מעניין אותו חברה, אבל לא ברמה שהוא מסכן, אם הוא עלה לאוטובוס, מישהו עלה אחריו, והתיישב על יד השני, לא התיישב על ידו. יש ילד שיושבים שבעה אחרי דבר כזה, שמישהו עלה לאוטובוס, יישב במקום אחר, לא התיישב על ידי. סימן שלא אוהבים אותי, סימן שלא צריכים אותי. כל מיני דברים קטנים שלפעמים ילדים לוקחים אותם בלי פרופורציה. אבל כשילד מרגיש בבית שאוהבים אותו, וזה לא בלהגיד לו אנחנו אוהבים אותך. כי ברגע שאני אומר לילד אנחנו אוהבים אותך, הוא עושה לנו טסטים, הוא בודק אותנו. אז תקנו לי זה, אז תתנו לי זה, אז אני צריך זה, אז אני צריך זה. ואם לא תתנו לי מה שאני צריך, סימן שאתם לא אוהבים אותי. הוא מתחיל לבדוק אותנו. אבל כשאני נותן לו את ה... לא מזכיר בכלל את המילה אוהב אותך. אני רק מזכיר את זה שאני יושב איתו ומשבח אותו ומספר לו סיפורים, משתף אותו בכל הדברים שלי, בכל הילדות שלי, בכל החיים שלי, כל מה שעשיתי עם החברים, כל מה שעשיתי עם המשפחה, כל מה שקורה לי היום. אז ברגע שאני משתף אותו בחוויות אישיות, זה בכוח הטבע, ככה הקדוש ברוך הוא ברא. כל מי שמשתפים אותו, או אחד הדברים הנוספים שאפשר לעשות, זה גם מאוד מאוד עוזר, להתייעץ עם הילד בעניינים אישיים. יש לנו הרבה עניינים אישיים שאנחנו יכולים, אני לא אומר שאם לקנות דירה בחיפה או לקנות דירה באפולה או לקנות דירה בתל אביב, אני אשאל את הילד, כן? הוא לא הסמכות שאני אשאל אותו איפה לקנות דירה. אבל יש דברים קטנים, יש דברים קטנים שבאמת שרוב הסיכויים שאם אני אחליט ככה או ככה הם כמעט נפקמינה. זה לא חשוב. לא חשוב אם אני אחליט ככה או אני אחליט ככה. אני הולך לצבוע את הבית. איזה צבע יהיה הקיר? אם יהיה צהוב או יהיה כחול או יהיה ירוק. זה לא כל כך חשוב, באמת זה לא כל כך חשוב. יש אוהבים ככה, יש אוהבים ככה, אבל אם אני נותן לילד שהוא יקבע איזה צבע, מה הוא אומר הכי יפה כדאי? מה הכי כדאי לקנות? איזה צבע? איזה זה? איזה צבע לקנות ארון? איזה צבע לקנות ספה? זה דברים שלפעמים ילד פתאום מרגיש מלך. הוא מרגיש מלך שאני שאלתי אותו והוא קבע לי מה לקנות. הולכים לקנות כובע. בוא תעזור לי לבחור כובע. אתה מבין יותר מני בכובעים, אתה צעיר, אתה יותר מני מבין בכובעים. בוא תעזור לי. פתאום, זה כל הדברים הקטנים האלה, שהוא עוזר לי לקנות כובע, עוזר לי לקנות ארבעת המינים. תבדוק לי את האתרוג, אם הוא באמת אין שום חור, תבדוק לי את הדס, אם הוא משולש. כל הדברים הקטנים האלה, הם מייצרים אצל ילד קשר רגשי מאוד מאוד חזק. וזה גורם לילד להגיע לאמון רגשי. ואז כל מה שאבא שלו אומר זה בטוח נכון, וכל מה שאבא שלו אומר הוא צודק. זאת אומרת, זה החלק הכי, הכי, הכי חשוב בחיים. ואז גם ההצלחה בחינוך ילדים, ברגע שיש קשר רגשי טוב ואמון רגשי טוב, אז סיכויי ההצלחה בחינוך ילדים הם מעל ומעבר לכל צורה אחרת, לכל שיטה אחרת. לכל שיטה, אין שיטה שגורמת הצלחה בחינוך ילדים מאשר לקנות את הילד עם קשר רגשי חזק, ודרך זה כל הצורת חיים, כל הבית הופך להיות משהו אחר לגמרי.